שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת שמיני, שזוהי הפרשה בעצם של השראת השכינה במשכן, ומאוד מעניין שהפרשה נפתחת עם השראת שכינה, ומסתיימת בכל הנושא של מאכלות אסורות, מה אסור לאכול. עכשיו זה מאוד מעניין, כי לכאורה השראת שכינה, אתה מדבר על דבר כזה גדול, ופתאום בסוף הפרשה עוברים למטבח. אז אתה אומר, רגע, רגע, מה העניין הגדול? בסדר, ברור שיש מאכלות אסורות, אבל למה בבאי ביום השמיני, כפי שתכף נראה, שכינה שורה, ואתה צריך לסיים לי את הפרשה פתאום, עם כל מיני, השרץ הזה אסור, החיה הזאת אסורה, מה הקשר? קראנו לשיעור מאכלות ומלכויות, כמו שתכף נראה, שחזל ממש קושרים בין הדברים. אז בואו נראה ביחד, מקור א', ויקרא פרק ת', וירא כבוד השם אל כל העם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח, ושימו לב, שגם בהשראת שכינה, כביכול האש אוכלת, כן? ותאכל, וברור שקדוש ברוך הוא לא צריך לאכול שום דבר, אבל זה מופיע במין איזושהי פעולת אכילה, אכילה של אש, שהיא בכלל לא אכילה, אבל גם מוזכר אכילה, עוד פעם. אז וירא כבוד השם אל כל העם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו, ויפלו על פניהם. כלומר, העם ממש זוכה למעמד רם ונישא, מדהים, לזכות לראות את התגלות השכינה. ואיך היא מופיעה? היא מופיעה כמו אש שאוכלת את החלקים שעלו על המזבח. בסוף הפרשה, ויקרא י' א', אז אומרת התורה, אך את זה לא תאכלו, את הגמל, כי מעלה גרה הוא, ופרסה איננו מפריס. הגמל מעלה גרה, אבל אין לו את הסימן השני, שזה פרסה, ואת השפן, וגם כן התורה מפרטת, ואת הארנבת, גם כן התורה מפרדת מעלה גרה, פרסה אינה מפריסה, ואת החזיר, הפוך, יש לו סימן תר החיצוני, כי מפריס פרסה הוא, והוא גרה לא ייגר. אז יש לנו פה בעצם ארבע חיות שהן מודגשות בפסוקים שונים, גמל, שפן, ארנבת וחזיר. אז טוב, בסדר? אז ברור שצריך להיות גם זה, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, אבל למה דווקא בפרשה של השראת שכינה? שלכאורה זה כאילו השיא הכללי ביותר של התגלות אור השם, סוף הפרשה, מה מותר מה אסור לאכול, תוך כדי הפירוט של ארבע החיות האלה. אומר רבנו בחיי, מזכיר משם המדרש. אומר רבנו בחיי בשם המדרש, הזכיר כאן ארבע חיות, כל חיה וחיה בפסוק בפני עצמו, לרמוז על ארבע מלכויות. אומר לך, רבנו בחיי, חשבת עסוקים רק במאכלות? לא, תדע לך, כל אחת מהחיות האלה רומזת לתקופה שעם ישראל יהיה בגלות של איזושהי מלכות. אז יש פה ארבע מלכויות, נו ומה הם? אז הוא אומר ככה, גלות ראשונה מה זה, ודרשו רבנו זל, רבותינו זל, את הגמל זו מלכות בבל, גלות בבל, אז הגמל זה בבל, את השפן זו יוון. ואת הארנבת זו מדי, ואת החזיר זו מלכות, גלות הרביעי, הזכירו בפני עצמו, ובכלל בחומש דברים שם אותו בפסוק לעצמו, למרות ששלושת הראשונים שם ביחד, כי הוא גלות ארוך, כלומר הגלות הארוכה, שאנחנו בעצם נמצאים בסיומה, לקראת סיומה, זאת הגלות של החיה הרביעית, החזיר. אבל מכל מקום, היה בוודאי עניין פה להיכנס, למה גמל בבל, למה שפן יוון, למה ארנבת מדי, ולמה חזיר זה גלות רומי, צריך להיכנס וללמוד, אבל אנחנו היום נתרכז יותר בהבנה הכללית, שהיחס בין השראת שכינה, לבין הנושא של מאכלות אסורות. ממשיך רבנו בחיי ואומר, ויש נוסחאות, שמופיע במדרש, עתיד הקדוש ברוך הוא, למה זה חזיר? עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לנו. ויש מהמון עם שחושבים שהכוונה היא שזה יהיה מותר לאכילה. אבל רבנו בחיי מסביר אחרת, ואומר, באור העניין, הלקוח שלו, שהוא מצר לישראל, מלכות רומי, עשתה צרות לעם ישראל בכל ההיסטוריה, ולעתיד ישוב עם שאר כל הכוחות, לעזור ולתמוך לישראל. ואנחנו מתחילים כבר לראות את זה, שהיום בעצם מלכויות רומי, שזה בעצם כל העולם המערבי, מתחילות לסייע, חלקם, לא כולם, מתחילות כבר לעזור ולתמוך לישראל. זה אומנם רק הניצנים הראשונים, אבל כן, כבר מתחילים לראות איזשהו מהפך בתחום הזה, בדיוק כמו שפה אומרים, השם של החזיר, משום שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לנו. אומר רבנו בחיי, לא להחזירו באכילה, אלא להחזירו שהכוח שלו שכל השנים הצר לישראל, עתיד לשוב עם שאר כל הכוחות לעזור ולתמוך בישראל. אבל רבותיי, פה מדובר על אוכל, על חיות, כלומר, לא דווקא אוכל, אבל חיות, שאומרים לך, את זה אתה לא אוכל. אתה גמל, אתה שפן, אתה ארנבת, אתה חזיר, בסדר. עכשיו, מה נהיה מזה פתאום מלכויות? אפשר להגיד, אתה יודע, מדברים ברמזים. אבל התורה לא פוחדת מאף אחד. כן? אז מה התורה רוצה? למה להמשיל את המלכויות וגם לעשות מזה מאכלות אסורות? מה בעצם זה אומר? אז אומר הרב קוק, מקור ב' קובץ ד' פסקה נון. אומר הרב קוק, כל האמונות כולן הן מפרנסות את הנשמות של החיים בהן והמקושרים בהן במעמקי לב. אומר הרב, בוא תבין, כשיש אמונה מסוימת וחיים בה איזה שהם עמים, זה המזון שלהם, זה פרנסת החיים שלהם. הם זקוקים לאווירה ולתכנים שנמצאים באמונה הזאת והזאת. זה מתאים להם. אז עוד פעם, אומר הרב, כל האמונות כולן הן מפרנסות את הנשמות של החיים בהם והמקושרים בהם במעמקי לב. אמנם, הסיגול הזה של המזון הרוחני דומה וממש לסיגול של המזון הגשמי. אומר, זה בדיוק כמו באוכל, כמו במזון גשמי. מה הכוונה? מסביר הרב ואומר, מתפרנסים השרצים והרמסים ממזונותיהם המעופשים. כלומר, תראו את השרצים הרמסים, תנו להם איזה פרי רקוב, וואלה, זה בשבילם חגיגה. ותואמים בהם טעם יפה. למה? למה זה טוב להם, לשרצים והרמסים? כי לפי שהם, לפי מסגם וסיגולם, זה מתאים, זה מתאים להם. אז הם אוהבים את כל הפירות הרקובים האלה, ואת כל איך הרב קורא לזה, מזון המעופש. מתענג הוא החתול על האכבר שטורף. למה? כי הוא מיוחד לו. האכבר מתאים לחתול. אז החתול נהנה לאכול אכבר. הלאה. מתענגים העופות על התולעים שברפש. מתענג החזיר על מזונו המיוחד. הגמל על קוציו ודרדריו. גמל אוהב לאכול קוצים. נו, מישהו פה רוצה לאכול קוצים חס ושלום? לא. אבל גמל אוהב. למה? מתאים לו. זה מתאים לו. התאמה. ממשיך הרב ואומר, הוא מתענג האדם על לחמו הנקי, על עסיס רימונו, על יין ריקחו ועל ראשית שמניו, כן? לכו, לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. אז בעצם מה הוא אומר פה? שהאדם, לפי טבעו, שהוא מעודן יותר, ויש בו את כל השכל ואת החשיבה וכו'. ממילא הוא גם אוכל אוכל נקי. אוכל לחם, יין, שמן, רימונים. וממשיך הרב ואומר, ואנשי קודש תהיו לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. כלומר, עם ישראל יש לו מזון עוד יותר נקי, עוד יותר אילאי, כבר ברמה הרוחנית, כן? ברמה הרוחנית, שאנחנו כבר לא אוכלים בשר בשדה טרפה, לכלב תשליכון אותו, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, ומחור לנוכרי, כי עם קדוש אתה, להשם אלוקיך. אז כלומר, יש מזון של עמך ישראל, מי שדבוק בתורת השם, בין אם הוא יהודי, בין אם הוא גוי שהתגייר, לא משנה, מי שדבוק בתורת השם, הוא אוכל מזון מסוים מאוד, כשיש מזונות שיש גם בני אדם שאוכלים אותם, ואנחנו לא, כן, כמו שסיפר לי איזה אחד, היה במסעדה בצרפת, והביאו שם צ'יפס, ואחר כך התברר לו שהצ'יפס הזה זה רגלי צפרדעים, כן? אז זה מה שנקרא, מתאים להם רגלי צפרדעים, לנו לא, למה? כי אנחנו בעלי רכיב רוחני נוסף על כל האדם, לטובת כל העולם, כדי להאיר את כל העולם. עכשיו, לכאורה, יבוא מישהו ויגיד, בסדר, זה מזון. כל זה מזון והתאמה של מזונות. אבל למה צריך להיות במזון משמעויות רוחניות? הרי בסופו של דבר, אתה אוכל, מערכת העיכול עובדת. זה לא קשור לאמונות. האם הרב הביא את זה רק כמשל? כלומר, שיש אמונות שמפרנסות את החיים בהם, וכל אמונה מתאימה למי שמאמין בה, או, ואז הוא נותן דוגמה ממאכלות שהאוכל מתאים, או שיש קשר בין האמירה הראשונה לאמירה השנייה, לא רק בתור משל. אז אומר לנו הרמב״ם, בהקדמה למסכת אבות פרק א', שזה מה שנקרא 8 פרקים לרמב״ם, דע שנפש האדם היא אחת. וזה, כבר עסקנו בזה בשיעורים על למה לאכול כשר, לפרשת משפטים. הדע שנפש האדם היא אחת. מה זה אחת? אומר הרמב״ם, האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית. הוא מסביר שם הרמב״ם שיש כאלה שחשבו שאפשר לחלק את האדם לכמה נפשות. כי לא שייך לדבר על המחשבות ועל האוכל שמתעכל במאב באותה מדרגה. אלה מחשבות מופשטות. והאוכל זה אוכל. והרמב"ם אומר לא. נפש האדם היא אחת. מה זה אומר אחת? מה שאתה אוכל משפיע על מה שאתה חושב. מה שאתה חושב משפיע על מה שאתה מרגיש. מה שאתה מרגיש משפיע לך על הלב, על הלחץ דם, על איך שאתה... הכל יש פה מערכת פסיכוסומטית, כן, שהיא פסיכופיזיולוגית, יש פה חיבור בין גוף ונפש. נפש האדם היא אחת. עכשיו, ממילא, ברגע שיהודי הוא יהודי מאמין בהשם אחד, הוא צריך לאכול דווקא את האוכל שמתאים למי שמאמין בהשם אחד. בסדר, למה זה צריך להיות אבל בפרשה של השראת שכינה? אז אפשר להגיד בפשטות, הפרשה, בסוף פרשה שלנו כתוב לא לאכול את כל הדברים הלא טובים האלה, ונתמתם בם, וכתוב בלי א', מה זה ונתמתם בם בלי א', דורשים חזל וניתמתם בם, כלומר שזה אותם את שערי א', כמו שיש מזון לספורטאים, יש מזון לכל מיני סוגים של אנשים, של זה וכו', יש מזון לאנשים רוחניים, עמך ישראל עם רוחני, העם הרוחני, האוכל הזה אותם לו את הנפש, לא יכול לאכול לא את הגמל, לא את השפן, לא את הארנבת, ולא את החזיר, וזהו. אבל כשאנחנו רואים שפה מדובר בחזל על ארבעת החיות האלה בתור ארבע מלכויות, ארבע גלויות שישראל גולים אותם, אז אנחנו מבינים שזה כבר לא איזה עניין רק של האוכל שהוא אמור להיות מתאים רק למערכת עיכול שלך ולמערכת העיכול הרוחנית שלך, כן? אלא יש פה משהו הרבה יותר רחב, משהו תרבותי, משהו של תיקון עולם. וכאן אנחנו מרגישים שחסרה לנו איזושהי הבנה שתסביר לנו מדוע חז"ל נתנו למאכלות האסורות משמעות היסטורית. ארבע מלכויות, אתם מבינים? ארבע מלכויות, ארבע אחיות. אז אנחנו קראנו לשיעור מאכלות ומלכויות, אבל אנחנו לא מבינים כרגע מה הקשר, למה זה כל כך חשוב. חשוב הבנו, התאמה צריך להיות מזון, שהגוף יהיה מתאים לצד הרוחני שבו, ויש משמעויות למה אוכלים, זה הבנו, זה גם למדנו בעבר כבר. אבל היום אנחנו רוצים להבין למה זה קשור להיסטוריה היהודית, למלכויות ששלטו בעולם, איך זה מגיע עד למקום הגדול הזה. מילא תגיד לי, אתה צריך מזון שמתאים לך מבחינה רוחנית, אבל מה הקשר בין המזון הזה לבין מלכויות, תיקון עולם, לאן זה קשור, איך זה קשור? אומר הרב קוק, מקור ג', קובץ ו', פסקה ר' ג', אומר הרב קוק משפט יסודי מאוד, העלייה כוללת הכל, ממרום רוממות עד עמקי השפלות. כלומר, אומר לך הרב, תדע לך, אי אפשר לעלות העיקר בלב, או רק ברצונות, אין כזה דבר. העלייה, ברגע שאתה רוצה לעלות, להתעלות ולעלות איתך את העולם, העלייה כוללת הכל. אני מזכיר לכם שעסקנו בעבר בפסוק, סוף דבר הכל נשמע את אלוהים ירב את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כן? שהרב באורות הקודש מסביר שבעצם אי אפשר לתקן את העולם, את האדם, אלא אם כן אתה נותן משהו שהוא כולל את כל האדם. צריך לכלול את כל האדם. למה? מה העניין בה? כי זה כל האדם. אז אומר לנו הרב, העלייה כוללת הכל. ממרום רוממות עד עמקי השפלות. באדם שהוא תמצית העולם, האדם שעומד במרכז העולם והוא תמצית של כל מה שיש בעולם, כוללת היא את כל כוחותיו. כלומר, כשאתה בא להעלות את האדם, צריך להעלות את כל האדם. העלייה הגופנית כולה. הטהרה והקדושה הגופנית, שאיסורי מאכלות בפרט, וכל הדקדוקים המעשיים בכלל, שייכים להם. מה כתוב פה? שימו לב, אומר הרב, שהעלייה הגופנית, הטהרה והקדושה הגופנית, איסורי מאכלות בפרט. כלומר, יש מעמד ראשי בתיקון גופו של האדם, לאיסור אכילת כל השקצים, רמסים, בהמות מאוד וכן הלאה. למה זה כל כך... מהותי יותר מכל השאר, עד שהוא אומר איסורי מאכלות בפרט וכל הדקדוקים המעשיים בכלל, כל שאר המצוות, למה הוא נותן למאכלות אסורות מקום מרכזי? אז שימו לב, אם בן אדם מבצע פעולה, זה עדיין מבחוץ לו. אבל אם בן אדם אוכל משהו, זה נכנס וזה הופך להיות חלק מגופו. זה מקבל את השם שלו. הוא הופך להיות ממש, זה ממש מתמזג בהווייתו. ולכן לעניין של מאכלות האסורות, זה כמו בניין אב, לכלל הדקדוקים המעשיים שהאדם מקדש את גופו. עכשיו, אומר הרב שהתארה הזאת מכוונת היא עם העלייה העולמית כולה, עם התאגדות הכל באגודה. אומר הרב, תדע לך שכשאתה מתעסק עם האכלות אסורות, לא לאכול דברים לא כשרים או דברים טמאים, דברים שאסור לאכול, אתה עסוק בהעלאת העולם כולו. אז זה מאוד מתחבר לנו עם זה שבמאכלות אסורות רמזו את כל המלכויות. כלומר, אל תחשוב שנושא האכילה שלך זה רק איזה עניין אישי כזה, שתשמור על עצמך טהור מדברים טמאים וכן הלאה, אלא דע לך שזה קשור עם העלייה העולמית הכללית של כל המלכויות, של כל התרבויות, של לאגד את הכל באגודה אחת. מה זה אגודה אחת? על מה הוא מדבר? בואו נמשיך. אומר הרב, המחשבה המתחברת בזה החינוך, העושה את פעולתו בכללות האדם, בפעולות קבועות במסורת ושמירה חוקית. כלומר, באומות העולם יש גם כן חינוך כזה. כלומר, שאתה צריך להתנהג כמו בן אדם, ויגיד, אתה הולך לאנגליה, יש נימוסים, יש סדר, זה, שאתה הולך, כל מקום שאתה הולך, יש מה שנקרא פעולות קבועות, מסורת, שמירה חוקית. אבל הוא אומר, מכוונת היא בישראל, כשאתה הולך בישראל לכל הפעולות האלה, זה לא כמו אצל אומות העולם. אצל אומות העולם אומרים לך שאוכלים עם סכין ומזלג, ובתחילת הארוחה לא ממהרים לאוכל, קודם כל נותנים תחושה כאילו בכלל לא בא לך לאכול, וכל מיני כללי נימוס כאלה בחברה העולמית, שם זה מה שנקרא, אתה יודע, נימוס. אבל כשזה מדובר בעם ישראל, אומר הרב, זה מכוון ליסוד העלייה הכללית בקיבוץ האדם. זה העניין של האכילה בישראל, כשהוא מתוקן, הוא מתוקן כדי להעלות את כל ההוויה, את כל הקוסמוס. תיקון עולם. זה לא איזה משהו כזה, אתה יודע, נימוסים על השולחן. פה מדובר בתיקון עולם, ושימו לב לאן הוא ממשיך. תפקידי החברה, הממלכה, וכל תכסיסיה. אז שנקרא, אם שאלנו קודם שאלה, הרב אומר, זה תשובה. כלומר, אנחנו קודם שאלנו, מה אתה עושה לי מאיסור מאכלות אסורות? ארבע מלכויות, ההיסטוריה העולמית כולה. בא הרב ואומר לך, אדוני, חוקי האכילה בישראל הם דברים שמכוונים להעלאה הכללית של כל האדם, תפקידי החברה, הממלכה, מנהיגות, כן, הנהגת מדינה, וכל תכסיסיה. לא, איך? איך? בסדר, הרב אומר, אבל בינתיים אנחנו לא מבינים איך. אומר הרב, כשהגוף וכוחותיו עולים, עולה ההתארגנות החברותית, והממלכה נמשכת מן הקודש העליון. מה אומר פה הרב? משפט קדוש כל כך. אומר לך הרב, תדע לך, כשאתה רוצה שתהיה התארגנות חברתית טובה, היום כולם חברתיים, כן? ההוא ימין חברתי, ההוא שמאל חברתי, זה ידאג לכם לפה, זה ידאג לכם, כולם חברתיים, כן? אומר לך הרב, תדע לך, שכל ההתארגנות החברותית והממלכה, הממלכה, כל הפוליטיקה הישראלית, נמשכת מן הקודש העליון, מתי? כשהגוף וכוחותיו עולים. כלומר, אם אתה בצד הגופני לא אוכל כשר, לא תוכל להעלות את חיי החברה ואת חיי הממלכה, את הפוליטיקה הישראלית. אם אתה לא שומר שבת, לא תוכל להעלות את החברה בישראל ואת הממלכה בישראל. וכן הלאה, הפרטים האלה של תורה, כל הדיוקים המעשיים האלה, הם יסודיים בתיקון חיי החברה והממלכה הישראלית, על מנת לתקן את החברה ואת הממלכות הכלל עולמיות, ארבע מלכויות ששלטו בעולם בכל מהלך ההיסטוריה. אנחנו עדיין עומדים, איך? למה? בואו נמשיך הלאה. אומר לנו הרב, מתוך הפנימיות העצמית, מתמשכים כל הדיוקים. הוא אומר, תבין, בעם ישראל כשאומרים לך כלל, אסור לאכול גמל. אני כמעט הכנתי שיעור היום על הגמל, בסוף אמרתי חצי מהשיעור הזה כבר עסקנו בו בשיעור על החנפנים של קורח, אז אמרתי, טוב, לא ניכנס לגמל דווקא היום, נדבר כללית. אבל בעצם הוא אומר, כל חיה כזאת, כל מאכל אסור כזה, זה לא קורה סתם. זה שאתה, נגיד, בשבת, שומר שבת, מדינה שומרת שבת, זה לא סתם. זה נמשך מתוך הפנימיות העצמית. כלומר, זה יורד מתוך אור השם ששורה בישראל. משם, מתוך הפנימיות החיים שלנו, מתוך עצם חיותנו, יוצאים הכללים שמתאימים אל החיות האלוהית הזאת ששורה בתוכנו, שנותנת לנו את כל הברכה שלנו. שצריך להגיד בפה מלא ולהכריז כבל עם ועולם, שכל העובדה שעם ישראל היום תומך ונותן סיוע ל-130, 140 מדינות ברחבי העולם. שמדינת ישראל היום נחשבת באחד המדדים לאחרונה, מקום 8 בעולם מבחינת חוזק. כל הברכה הזאת ששורה פה היום, זה ברור לגמרי שזה התגלות אור השם בישראל. זה מתחיל בצדדים החומריים, וזה ילך ויעלה כשהצד הפנימי יתחיל לפרוץ החוצה. והאורות יצאו, וכולם יראו שהאלה זרע ברך השם. זה לא סתם כל זה. אז אומר הרב, תדע לך שהכללים האלה, הדיוקים האלה של מותר כך, אסור כך, תעשה כך, תעשה כך, כל הפרטים הדקדקנים של תורה, זה לא סתם כזה קבוע כללי נימוס, אלא זה יוצא מתוך החיות העצמית הישראלית, ומגיע אל הכללים הדיוקים האלה. ההתענפות ההלכתית, שמירת הדברים שבקבלה, כלומר שבמסורת, והסתעפות הפרטים, מעומק השכל שבנשמת האומה, זה מתוך החוכמה שהיא מתוך עצם חיות האומה כולה, מתוך השכינה הקדושה, עולה, הכל עולה בחזיון אחד, הטבעיות הפנימית של מהות הטוב והקודש. יש טבעיות פנימית של מהות הטוב והקודש. והיא מתוכה יוצאים הכללים על דיוקיהם הפרטניים של השולחן ערוך על פרטי פרטיו. ממשיך הרב ואומר, ועכשיו הרב שימו לב, כי אנחנו כרגע מתחילים להבין שהדיוקים הפרטים הקטנים האלה יוצאים מתוך מהות החיים הטבעית. אבל אנחנו עדיין לא לגמרי מבינים מדוע זה הסיפור של כל ההיסטוריה העולמית. בסדר, אז אני כדי להתחבר להשם, אני צריך, אפשר להגיד, תראה, אם אני מתחבר להשם, אור השם מופיע. אבל יש פה משהו עמוק שבעצם גנוז במשפט שבו פתחנו את הפסקה, אבל נחזור אליו עוד מעט, וכרגיל, כדי להדגיש את הטוב, מה צריך? צריך את הרע. מתוך שאתה רואה את הרע, אתה מתחיל להבין את הטוב, כן, ספר יצירה, שזה צריך את הרע בעולם, כן? הרע מבחין לך את הטוב וגורם לך להבין את הטוב. אז מתחיל הרב פה עכשיו לדבר נגד עובדי עבודה זרה ואומר, שליחת היד בקודש, לגלוג על דברי חכמים, כן? כל הדברים האלה זה מה שנקרא הנוצרים הראשונים. היום כבר יש לנו את התופעה שאמר רבנו בחיי, שהחזיר חוזר, עם כוחותיו לעזור ולתמוך בישראל, כן? אמנם עדיין לא אחרית הימים, אבל שינוי גדול. עכשיו הרב מדבר על אותם נוצרים ראשונים, שהם בעצם ניהלו את מלחמתם בתוך עם ישראל. הם היו בהתחלה תנועה יהודית בתוך עם ישראל, הנוצרים הראשונים. לגלוג על דברי חכמים, צחקו על דברים של חכמים, בעיתה בהתקדשות הגופנית. מה צריך לזה? מי צריך את הקדושה הזאת? מה קרה? מה פה, כן? בעיתה בהתקדשות הגופנית, ייאוש מקדושת השלטון העולמי. ייאוש מהקדושה שהיא צריכה להיות בכל המהלך של הממלכות, של הפוליטיקה וכו'. ייאוש מקדושת השלטון העולמי. קהות ההכרה של בחירת ישראל העליונה. כלומר, לא מכירים בכך שעם ישראל הוא העם הנבחר. אנחנו עם ככל העמים. מה אנחנו שונים מכל עם אחר? עכשיו, הצלילים האלה אני מניח שחלקם לפחות נשמעים לכם קצת מוכרים, נכון? זה לא סתם, משום שהיום, כשעם ישראל חוזר לארצו, ועם ישראל חזר והקים את מדינתו, אנחנו אמנם עוד רק חצי דרך, אבל ברוך השם, יש מדינת ישראל עם כוח צבאי וכלכלי וחברתי וישיבות ותורה ומה לא. אז הדבר הזה הוא לכאורה מכה אדירה, מוחלטת, לכל הזלזול הזה שהיה אז. לפני אלפי שנים. עכשיו, כיוון שהיום אנחנו עומדים בעצם במצב שהתרבות הזאת שניסתה להחריב את בית ישראל, היא זו שהולכת ונחרבת עכשיו. אין לנו, לא שאנחנו מחריבים בידיים, פשוט כשאתה בונה את מדינת ישראל, אז מוכח שכל הטענה שלהם שאלוהים עזב את היהודים וכן הלאה, הכל שקר. עכשיו, ברגע שזה קורה, אז ברור שהם הראשונים, כאילו הרחשבות שהיו אז, מתעוררות ומנסות להילחם על קיומם, כי תקומת מדינת ישראל זה מחיקה של כל זה. אתם, הנוצרים הראשונים לגלגו על דברי חכמים, בעטו בהתקדשות גופנית, התייאשו מקדושת השלטון, עיקהו את ההכרה של בחירת ישראל השמימית, נכון? אז כל הדברים האלה חוזרים היום. מה, קדושת הגוף, עזוב, כן, וכו', עזוב אותנו, מה עם נבחר, מה פה, מה שם, אנחנו עם ככל העמים. דלדול כוח החיים העליונים בפגימה מחשבתית נוראה, שזה היה בתקופה ההיא, כלומר, שהתחילו קצת לכפור ולהכניס גשמות באלוהות. כל אלה נפגשו במערכת המלחמה, שכנסת ישראל נלחמת נגד כוח ההורס שיצא ממנה. זה הרי אם היו יהודים, אותם נוצרים ראשונים, אשר פנה בסוף כלפי חוץ, כלומר לאומות העולם, והודח הלאה ממחנה ישראל. אומר הרב, הזרות, כלומר כל העבודה זרה הזאת, הזרות, מעכבת את ברכת המעיין הפנימי. שורש החיים שבמקור ישראל מתגברותו. זה מעכב את התגברות המעיין האלוהי. למה? כי ברגע שאתה מדבר איתי לא צריך קדושה גופנית, האור לא יכול לצאת. אתה מדבר איתי על אין קדושה בשלטון, האור לא יכול לצאת. אתה אומר לי שעם ישראל הוא לא עם נבחר, ועם ככל העמים, אז החיים האלוהיים, ברכת השכינה, לא יכולה לצאת במלואה, לא יכולה, פשוט לא יכולה. זה צריך להיות ברור שכל מה שאנחנו סובלים היום הרי לא נובע מחוסר כוח צבאי. כל מה שאנחנו מתמודדים בדרום, בצפון, כל הבעיות שלנו, זה לא בעיות חומריות שחסר טנקים או חסר הייטק או חסר אמצעים וכו'. זה לא, לא זאת הבעיה. הבעיה היא בדעת. ובעצם יש פה ברכה עצומה שכן שופעת, כי הקדוש ברוך הוא דוחף ברכה אלינו. מצד שני, הברכה לא יוצאת שלמה, ואנחנו סובלים סבל נוראי בהרבה תחומים, בהרבה מקומות, בעיות ביטחוניות בעיקר. למה? בגלל שאתה מעכב, אתה לא מאפשר לברכת המעיין הפנימי, שורש החיים שבמקור ישראל, להתגבר ולצאת החוצה במלואו. אומר הרב, אבל כן, קרואים איננו להיות תמיד חוסים בצל אל אלוהי ישראל, להקיף כל העולם מראש כל דרגין, עד תחתית כל דרגין, בקשר חיי קודש אחד, ששוטף ויורד, עולה ומתגבר בלא מעצור. וכאן הגיע הזמן, לפני שנמשיך, להסביר את הדברים. בעצם אומר לך הרב, תדע לך, הנקודה, נקודת הכובד, שעושה את ההבדל בין עובדי עבודה זרה לבין ישראל, הנקודה הסגולית, הישראלית, הייחודיות שלה, על מה היא עומדת? שים לב לפרשת שמיני. זה מתחיל בהתחלה עם השכינה במשכן. ופתאום זה מסתיים בארוחת צהריים שלך. כנס למקום כשר, אל תאכל לי גמל, לא שפן, לא ארנבת, לא חזיר, לא שקצים, לא רמסים, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה, רק דגים כאלה, זה תעודת כשרות, אדוני. תאכל כשר, לכאורה משהו יגיד, מה זה קשור לזה? אומרת לך התורה, תדע לך, שכינה בנויה על הכל, כי זה כל האדם. כמו שהרב פתח, העלייה כוללת הכל, ממרום רוממות, עד עמקי השפלות. וכמו שהרב אומר לנו פה גם כן, עוד פעם, להקיף, להיות חוסים בצל אל אלוהי ישראל, להקיף כל העולם, מראש כל דרגין, עד תחתית כל דרגין, בקשר חיי קודש אחד, ששוטף ויורד, עולה ומתגבר, בלא מעצור. אל תגיד לי, אנחנו צדיקים, אבל תשמע, בעניין הזה אנחנו לא בעסק. פה תעזוב, כאן רד מאיתנו. אין כזה דבר. אם זה לא כל האדם, אם זה לא כל הקומה כולה, אז זה פשוט לא. שכינה לא שורה במקום פגום. שכינת לשריה באתר פגים. ולמה זה כך? משום שכל האמירה של השכינה היא מה? השם אלוקנו, השם אחד. שאין שום דבר מבחוץ לו, שהוא אינסוף ברוך הוא. למה הנצרות באה וחילקה את העולם? זה בסדר, זה לא נורא. טוב, אתה חוטא פה כי אתה לא מסוגל להתגבר על יצריך, רק תבוא יום ראשון, תספר לכומר, הכל בסדר. למה היא עשתה את זה? כי אותו אחד, המשיח שלהם, כשהוא יצא מדת ישראל, מה הפעולה הראשונה שהוא עשה? זקף לבנה והשתחווה לה. כמו שהרב מסביר בישראל ותחייתו, שזה חשבון בעצם עם הנצרות, בישראל ותחייתו הרב מסביר שזקיפת לבנה זה זקיפת החלקיות מתוך הבניין. לא בניין שלם, לא מקור החיים שמגיע עד קצוות החיים הכי קטנות, כולל מה תאכל בארוחת צהריים, אלא חלקיות. העיקר הרצון, לא נורא מה אתה עושה, אתה יכול לעשות מה בא לך, אלוהים להביא אותך בחשבון על מעשיך. אמירה שבמרכז התפיסה המורדת שמרדה בבית ישראל. כן? אז בעצם יוצא כך, יוצא שפרשת שמיני באה ואומרת לנו, תדע לך, השראת שכינה של המשכן שבתחילת הפרשה, היא תלויה בהתקדשות הגופנית שלך, שיורדת עד לפרטים הכי קטנים של החיים. אם אתה אוכל לא כשר, אל תצפה שיהיה שכינה. אם אתה עושה פוליטיקה לא כשרה, אל תצפה להשראת שכינה. אם אתה, כמו שהרב אמר לנו פה, אם אתה את חיי החברה שלך מנהל, כאילו אתה עם ככל העמים, ו... לא מכיר בכך שאתה עם ישראל הקדוש ומנסה לטשטש גבולות, לטשטש כללים, לשנות, כאילו למחוק את צורת המשפחה וכן הלאה וכל הדברים האלה, אל תצפה להשראת שכינה. השראת שכינה אומרת שהכל מקודש, הכל קדוש, הכל. גם מה ארוחת צהריים שלך. ולכן בעצם אומר לנו הרב, תדעו לכם שהמחלוקת העולמית על תיקון העולם, היא המחלוקת בדיוק על הנקודה הזאת. האם הכל קדוש או רק חלק קדוש? רק חלק. כשאתה אומר רק חלק, זה בעצם תוצאה של עבודה זרה. כי ברגע שאתה מכניס גשמיות באלוהות, הכנסת פירודיות באלוהות, אז יש אלילים שונים. הוא לא מקיף את הכל, הוא לא אינסוף. לעומת זאת אצל ישראל, הוא מקיף הכל, אין שום דבר מבחוץ לו. ואם אתה לא מתנהג כך, אז מה זה שווה שאתה מדבר כך? אתה צריך להתנהג כך. אתה צריך שהאוכל שאתה אוכל כבניין אב לכל הפרטים המעשיים יהיה כזה שהוא מתאים לאמונה בהשם אחד. אז בעצם יש השראת שכינה. ומזה אנחנו יכולים להקיש הלאה, רבותיי, גם לחיי החברה, חיי הממלכה, כל מה שהולך במדינת ישראל. אתה לא יכול להגיד, מה, אבל יש לנו ישיבות, בתי כנסת, ברוך השם, באמת זה ברוך השם, זה נפלא, זה מדהים. אבל כל עוד השארת, שלא להגיד, הפקרת את חיי החברה, את חיי הממלכה, אל תצפה להשראת שכינה, זה הכל. בזה הכל תלוי, באוכל הישראלי, בחיים של ההתקדשות הגופנית, בחיי המשפחה, בחיי הממלכה, בחיי החברה, הכל, אתה צריך שבכל מקום תיכנס תורה, בכל מקום ייכנס אור השם, שלא יישאר פרט אחד שהזנחת אותו. אם היום אלה שלא יודעים מבורות, נועמים לנו על הפרדת דת מהמדינה, שזה בעצם אמירה נוצרית. הם המציאו את האמירה הזאת, הם סבלו מהדת שהם המציאו, אז הם הפרידו דת מהמדינה, אכלו את ימי הביניים, ראו שזה לא עובד, הם הפרידו דת מהמדינה, זה נצרות, כמו שהרב קוק מעריך להסביר למהלך האידאות. זה נצרות, הפרדת דת מהמדינה. אצלנו זה לא דת בכלל, זה חיים. זה זרימת החיים ממעיין החיים. אתה לא יכול לוותר על הפרט הכי קטן. ממשיך הרב קוק ואומר, ומגיע עכשיו לדמותו של רבי עקיבא. אומר הרב, רבי עקיבא בא להציל את תיומת האחדות בעת אשר התמודתה, וכל העולם נתמוטט כמעט. כלומר, רבי עקיבא הוא בעצם זה שנלחם נגד הנוצרים הראשונים. וכביכול, כאילו, כמעט, תורת ישראל כמעט התמוטטה. והוא בא להציל, והוא ראש להרוגי מלכות. שימו לב. רבי עקיבא שבא להציל את הקטע הדתי של עם ישראל, הוא ראש להרוגי מלכות. כלומר, הוא היה ההרוג הפוליטי החשוב ביותר. הראשון, ראש להרוגי מלכות. למה זה צריך להיות פוליטיקה? אנשים היום מדברים כמו נוצרים, סליחו לי, אנשים יראי שמיים. עזובתי עם פוליטיקה, מה אתה, נוצרי? הוא ראש להרוגי מלכות. עוד פעם, שימו למחלות אסורות, ארבע מלכויות, נכון? גמל, שפן, ארנבת, חזיר. ארבע מלכויות, בבל, מדי, יוון ורומי. מלכויות, רבי עקיבא ראש להרוגי מלכות. אותם שאלו במחשבה תחילה, הרוגי מלכות, זה לא סתם, הרב פה רומז לסודות בקבלה, שהרוגי מלכות היה להם תפקיד מראש להיות הרוגי מלכות, שעל ידי הריגתם הם היכו את הקליפה שהרגה אותם. כלומר, לולא הם לא היינו יכולים היום להגיע לטהרה שיש לנו היום יחסית במהלך ההיסטוריה לעומת הימים ההם. הריגתם של הרוגי מלכות היא בעצם הקטה את מי שהרג אותם. כן? בוא נראה את זה בפנים. אומר הרב, אותם שאלו במחשבה תחילה, ממתי מידך השם, ממתי מחלד, הגמרא מביאה את זה, שהמלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, מה, הם היו צריכים מידך למות, לא מידי בשר ודם, כאלה צדיקים, זו תורה וזו שכרה, אז אומר לקדוש ברוך הוא, חלקם בחיים, כן? ושם ממשיך הרב, הוא אומר, דייהבו גשמאון לרומם כבוד השם, שיהיה הגשמיות שלהם, הגוף שלהם, לרומם כבוד השם, להדיר קודש קודשים, ועומק הרע, מצולות ים, כלומר הרוע הבלתי ניתן לתיקון, נסתלק לגמרי ממקום הקודש, בקבלו את חלקו מאלה הגביעות לבושי הנשמות העליונות, שחשב להתאחז בהם. מה פירוש? כשאנחנו אומרים כל בוקר, אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, שם אמורים לכוון על נקמת עשרה הרוגי מלכות. מה הכוונה? הסביר הארי הקדוש, שכשהם הרגו אותם והחזיקו בגוף של רבי עקיבא, ראש לכל הרוגי מלכות, כדוגמה לעשרה הרוגי מלכות, העובדה שהם החזיקו בגוף של רבי עקיבא, הקטע אותם, הקטע את כוחם, הורידה את קרנם בעולם, כיסחה אותם כמו שאומרים היום, וזה בעצם מה שמוריד את כוח הקליפה בעולם, ומאפשר לעם ישראל להגיע לתוהר שלו. אז פה ממשיך הרב ואומר, ודרש רבי עקיבא, עכשיו אחרי שהוא מסביר שרבי עקיבא בעצם עומד בחזית של המלחמה עם המלכות, מלכות הזאת, שהיא בעצם באה לנסות לשנות ולרדת על דת ישראל, ודרש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. ונעימה הרב אומר, מה זה דרש על כל קוץ וקוץ? אלא על התגים, על זה, על קוץ, קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות. למה? פרשת שמיני, מאכלות אסורות, בא להגיד לך, השראת שכינה כן תלויה בכל קוץ וקוץ, כל תג הכי קטן בתורה, הוא הכרחי, כדי שתשרה השכינה הגדולה הכללית, כדי שתהיה מלכות ישראל שיתגלה באור השם. בדיוק הסוד הזה, תראו כמה זה יפה עכשיו. כשרבי עקיבא נלחם נגד אותה דת, שהיא הייתה בעצם מלכות, שהיא הגלות שאנחנו עד היום סובלים ממנה, ורק עכשיו מתחילים לצאת ממנה, הוא אומר, מה המלחמה נגדם? איך מנצחים אותם? דרוש תילי תילים של הלכות על כל קוץ וקוץ, על כל תג ותג. אל תוותר על הסעיף הכי קטן בשולחן ערוך. ממשיך הרב ואומר, ולא פירש מאת השם אלוקי חתירה, כי אם דרש לרבות תלמידי חכמים, הוא לא חשש, למה? למה פרשו אחרים? לכאורה הרב רומז שייתכן שהם חששו לדרוש את הדרשה הזאת. ורבי עקיבא לא חשש. רבי עקיבא בא ואמר, כן, אתם מלגלגים על חכמים. חכמים הם שמגלים את אור השם בעולם. והראה שהמחציף נגד חכמים, שור שורוש ולענה, והוא ממזר, הוא בן הנידה, ולא כאלה חלק יעקב. כי אם ירושה לעשיו, הר סעיר, שיש שממה את יעלום עושים בהר ציון. זה אומר, מתאים להם. לגויים, לנוצרים, להם מתאים לבני עשיו, להם מתאים לזלזל בפרטי הלכה, ללגלג על דברי חכמים. אנחנו לא. אצלנו האור יורד עד שמגיע לכל פרט של תורה, עד שיורד לתוך החכם עצמו, לתוך גופו, לתוך נשמתו ומאיר מתוכו. ממשיך הרב ואומר, ובחר רבי עקיבא למות מיתת עצמו, שלא לעבור על דברי חבריו בנטילת ידיים. לא כזה שנעקר מן העולם הוא כאילו בעל אישה זונה, אשר יאכלו לחמם תמי בגויים ובאשור תמי יאכלו, אוכלי בשר חזיר, השקץ והעכבר יחדיו יסופו נאום השם. כדי להבין את המשפט הזה, תראו איתי יחד רגע מקור ד', בעירובין כ"א עמוד ב' מסופר, תנו רבנן מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין, והיה רבי יהושע הגרסי משרתו. כל יום היה מביא לו מים, יום אחד הוא מביא לו מים, הוא אומר לה, שומר ממה, אתם רוצים לחפור פה את הבית סוהר? שפך לו חצי, השאיר לו חצי. כשבא רבי יהושע הגרסי אצל רבי עקיבא, אמר לו, אומר לו רבי עקיבא בהתחלה, אומר לו, תשמע, אני זקן, אתה לא יודע שאני תלוי בך? אז הוא אומר לו, סיפר לו מה קרה. אז רבי עקיבא כבר זקן, ואתם יודעים, זקוק טיפת לחם הזאת כדי לחיות מרוב זקנותו. אמר לו, תן לי מים שאתול ידיי, אומר לו רבי עקיבא לרבי יהושע. אומר לו רבי יהושע, לשתות אין מגיעין, ליטול ידיך מגיעין. אומר לו רבי יהושע, רגע, אני אמרתי לך שהוא שפך לי את המים הגוי הזה בחוץ, לא נתן לי להביא לך מים, השאיר לי קצת מים לשתייה. אומר לו רבי עקיבא, תן לי ליטול ידיים. אומר לו, מה ליטול ידיים? רבי עקיבא, אתה תשתמש בזה נטילת ידיים, אפילו לשתייה זה לא מספיק. אומר לו רבי עקיבא, מה אעשה שחייבים עליהם מיתה? מוטב אמות מיתת עצמי, ולא אעבור על דעת חבריי. אמרו, לא טעם כלום, עד שהביא לו מים ונטל ידיו. רבי עקיבא לא ויתר לו. אמר לו, אדוני, בלי נטילת ידיים אני לא אוכל. מוכן למות ולא לא נוגע בנטילת ידיים. למה? מה? למה עשה את זה? למה עשה את זה רבי עקיבא? זאת הייתה המלחמה של הדור. תזלזל בפרטים הקטנים. הם היו מדברים בצורה נורא שירית על תיקון העולם, וכולם מלאי חסד, וכבר לא חשוב הלאומיות, וכולם אוניברסליים, ופפה, ושירים, ודיבורים, וכשפים, וכל מיני מראות, ועניינים, וככה מושכים את הלבבות. רבי עקיבא אומר לו, אדוני, אני בלי נטילת ידיים לא אוכל, גם אם המשמעות היא שרבי עקיבא עכשיו סיים את חייו חס ושלום. כלומר, שרבי עקיבא מלמד שצריך לעמוד על כל קוץ וקוץ של הלכה, כל פרט הכי קטן. הוא מסיים הרב קוק במקור ג' לסוף הפסקה, והיה השם למלך על כל הארץ. עכשיו זה מאיר הביטוי כל, אה? עכשיו פתאום מבינים מה זה על כל הארץ. ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוהי ישראל מלאך או מלך, כן? ומלכותו בכל משלה. זאת השאלה העיקרית. האם תורה מקיפה את כל המציאות? האם היא מגיעה עד לנטילת ידיים שלך? האם היא מגיעה עד לארוחת צהריים שלך? האם היא מגיעה עד לחיי החברה שלך, לחיי הכלכלה שלך, לחיי הפוליטיקה והממלכה שלך, או שאצלך חיי האמונה זה משהו חלקי שלא מגיע עד לא לאכול גמל, ארנבת, שפן וחזיר. אם אתה לא מביא את התורה שלך, את האמונה שלך, את אור השם שבך, עד לפרט הכי קטן של חייך, תשכח מהשראת שכינה. זה הכל, זה הכל. פשוט תשכח מזה. אין כזה דבר. זה פרשת שמיני. מתחילה בהשראת שכינה, ומסתיימת בארוחת צהריים שלנו. את זה תאכל, את זה לא תאכל, זה, את הארנבת לא, את השפן לא, את החזיר לא, את הגמל לא, את זה בא. היית בהשראת שכינה, בירון הוא כל העם, איך זה הפסוק? בירון הוא, ויפלול פניהם, איזה יופי. אדוני, יופי של שכינה, נכון? רוצה השראת שכינה, רוצה אורות, רוצה ממלכה שאור השם מתגלה עליה, כל הדברים הגדולים. בבקשה, אדוני הנכבד, תטפל בדקדקנות המעשית הפרטנית. עכשיו תראו איתי יחד, במקור ה', הרב קוק מסביר את זה קצת יותר בצורה מפורשת, אז בואו נראה את זה ביחד. בקובץ ה', פסקה ר' למד ח', אומר הרב קוק, המינות, כלומר הנצרות, היא הנוטלת את זיו העולם. כלומר, היא זאת שמסלקת ומרחיקה את השכינה הקדושה, שהיא מאירה את העולם. המחשיכה את עיני הבריות בקציצת הנטיעות ממקור השורשים העליונים שלהם. מה פירוש? ההפקר של המעשים. לא חשוב, העיקר בלב, העיקר פה, העיקר שם, כן? מדברים, מדברים, ומעשים לא חשוב. כל הרעות, הרשעות והתומעות, אינם תמונות בעומק חובה, בנקודה הזאת. זוהמת החיים, שפך דמים, כל שפיכות הדמים, מלחמות העולם, שנאת הבריות, התמוטטות יסוד העולם, העקבת העיכוב של התעלותו והתפתחותו, השפלת שיא גובהו הפנימי, שמה זה גאוותו המקודשת, שעל ידה הוא מתעלה, משפילים את התגלות הנבואית, התגלות תורה, משפילים, השפלה, השפלה הגבהה, והגבוה השפל, את מה שטוב משפילים, את מה שלא טוב מרימים, אם תרצו, זה גם במבנה הפוליטי היום רואים, לא אצל כולם, יש כבר הרבה כבר שמעכלים, שעם ישראל באמת הוא עם ישראל, אבל מתחילים להקל. אבל עדיין יש כאלה שתומכים ברוצחים השפלים, ואת עם ישראל מנסים להוריד. זה לא סתם, זה חלק מהתרבות והאמונה הזאת. ממשיך הרב ואומר, הכל כלול ביסוד הרישה של המינות. כל ההשחטות אינן אלא ענפיה וסריגיה. והיא מתאמצת להתקרב אל צורת הקודש. היא משתדלת לראות כמו יהדות. להתעטף בתלית וחלוקה דרבנן. מתגברת ללשונה להפוך דברי אלוהים חיים לדברי נבלה. מנסה לקחת את התורה ולהפוך את התורה למשהו שאין בו. אין בו דברים טובים, להפך. גרועה היא מעבודה זרה. למה? כי עבודה זרה אמרה שהיא בתומה וזהו. אבל הנצרות מנסה, היא מתפרצת, שמה שהיא מתפרצת, להפוך את הצורה הקדושה של היהדות למפלצת, מנסים להפוך את היהדות לעבודה זרה, ולהגיד שהם במקום, והדת שלהם זה במקום תורה. היא חפצה תמיד לנוק משפעת התורה, כדי לטשטש צורתה האלוהית, לאבד ממנה את ההוד העליון ולהופכו לדווה מטומאה, או דווה מטומאה, כן? הוד ודווה אותם מותיות, שבעצם מנסה כל הזמן לקחת מישראל את הדיבורים שלהם על חסד ותיקון וכו', ולהשתמש באותם ביטויים כדי לייצג בכלל מציאות של תאוות ויצרים. יסוד החיים בבהירות העליונה, איפה רואים? שאתה חי חיים של בהירות עליונה, של אור השם, של טהרה, של נקיות, של התגלות שכינה. איפה רואים? ניכר במערכי ההפריה המעשית. הרי איך אפשר לראות ללבבות? אנחנו רק בני אדם. אומר, מסתכלים על המעשים שלך. מה הפירות המעשיים של אמונתך? ולפי זה אפשר לראות האם אתה חי בחיים של בהירות עליונה שמימית. באותו משך החיים שנמשך בכל שבילי המפעלים, שעל ידי כל קוץ וקוץ שבתורה. אם אתה בן אדם שרואים, שבפרטים הקטנים של, של תורה ומצוות, בדקדוקי סופרים, בשולחן ארוך, אתה בן אדם שמקיים מצוות ועובד ומתקן וכו', ומקפיד על נטילת ידיים, על קדושת העיניים, על לחיות חיים של קדושה, חיים של משפחה וכן הלאה. אז בפירות רואים שאתה חי באור השם. ממשיך הרב ואומר, תראו את הביטוי הבא, סטנה של אמינות, מי היה הסטן של הנוצרים הראשונים? סטנה של אמינות בהתחלת צמיחתה, רבי עקיבא. מי שעמד מול הסחף הנוצרי בתחילת הדרך, היה זה רבי עקיבא. והוא היה כאילו, אומר הרב, השטן של הנצרות, כן? עכשיו, מה פירוש? כאילו זה שעצר אותם, היכה בהם ובעצם עצר את ההתקדמות שלהם. רבי עקיבא, הוא שדרש על כל קוץ וקוץ טילים של הלכות. למה? כי עוד פעם, נקודת הוויכוח היא, האם האור יורד, אור האינסוף, מקיף את כל המציאות, או שהוא איזה פולקלור של יום א'. ממשיך הרב ואומר, הוא שיקיר את הערך של האומה בכללה, וכוחה לאלוהים, האומה הישראלית בכללה, וכוחה לאלוהים בכל צורותיה שמתגלה בהם, אפילו בגבורה גופנית שלה. גם בגבורה הגופנית, רבי עקיבא לא מתעלם מהצד הפוליטי ומהצד הביטחוני ומהצד של הגבורה הגופנית של עם ישראל. ידע כי חלק השם עמו ונשא כליו של בן קוזיבה, אולי תצמח ממנו ישועה לישראל. עכשיו אנחנו מבינים למה רבי עקיבא התערב בעניין הזה ואמר, אני הולך עם בן קוזיבה, עם בר כוכבה, לעזור לו שהנה אולי הוא יביא גאולה, למה? משום שרבי עקיבא הבין שאסור לחיות חיים חלקיים, כי זה כל האדם. העלייה כוללת הכל, ממרום, רוממות, עד עמקי השפלות. צריכים להיות קרועים מנינו, להיות תמיד חוסים בצל אל אלוהי ישראל, להקיף כל העולם, מראש כל דרגין, עד תחתית כל דרגין, בקשר חיי קודש אחד, ששוטף ויורד, עולה ומתגבר בלא מעצור. זה הכל. ככה צריך להתנהל בהכל. בין אם זה לאיזה מסעדה אתה נכנס, ובין אם זה בחיים הציבוריים, החברתיים, הפוליטיים, בהכל. אל תגיד לי לכאן התורה לא הגיעה. ברגע שאתה אומר כזה משפט, אפילו על איזה פינה הכי קטנה במציאות, נצרות, עיכוב גאולה, עצירת העלייה וההתפתחות של העולם. ממשיך הרב, מדבר על רבי עקיבא ואומר, מסר נפשו על נטילת ידיים, ויצאת נשמתו באחד. עכשיו לוקח אותנו הרב למקום מפתיע. אומר הרב, הוא איש הישראלי בעומק יסודו הפנימי. שימו לב, הוא איש הישראלי בעומק יסודו הפנימי. מה פירוש? הרבה חושבים שיהדות זה גזענות, ולא היא. רבי עקיבא הוא בן גרים, יסוד כל תורה שבעל פה. רות היא גיורת, יסוד כל המלכות בישראל. שמעיה ואבטליון, חוליה במסירת התורה בישראל, הם גרים. מה? אתה, להפך, כל התפקידים הכי יסודיים בעם ישראל, רובם זה אנשים שהם בכלל בני גרים. אז אומר, רבי עקיבא הוא איש הישראלי בעומק יסודו הפנימי, בגלל שהוא כזה. עם כל התפיסה הזאת, הכוללת, למרות משהו בין גרים בחיצוניותו, והוא הכוח המגן נגד נקיבת השם של בן האישה הישראלית. אומר הרב, שתדע לך, שאותו בן אישה ישראלית, שמה שנקרא נקב את השם, כן, רחמנא ליצלן, אז הוא בעצם בניין אב של אחד מבנייני האב, יש עוד, אבל בניין אב של הנצרות בעצם. בוא נראה את זה בפנים. אז הוא אומר ככה, הוא הכוח, רבי עקיבא, שהוא איש הישראלי, אפילו שהוא בן גרים, הוא הכוח המגן נגד נקיבת השם של בן האישה הישראלית. אחת הייתה, ופרסמה הכתוב. למה? אותה הקוראה שלום לכל. שימו לב עכשיו, שחררו קצת, כמו שאומרים. קחו את זה כמשל עכשיו לתפיסה הנוצרית המערבית שחוגגת היום. חוגגת! שימו לב טוב. אותה הקוראה שלום לכל, קראו לה שלומית הרי, כן? קורא שלום לכל, ונוטלת המון דיבורים, שלומית בדברי, וכל אחד אומרת שלום, קשקשת עם כולם, דברת עם כולם, הומיה וסוררת, שלומית בת דברי, והינצו במחנה בין הישראלית, ואיש הישראלי. בין הישראלית, מה זה? זה מי שיצא מישראל, אבל בעצם מורד בישראל, שזה נצרות, ואיש הישראלי זה מי שנכנס לישראל, בן גרים, אבל הוא איש הישראלי. עד אשר פורש המשפט וכל קרני רשעים אגדיה, תרוממנה קרנות צדיק. אז פה בעצם מה אומר לנו הרב? שלמעשה רבי עקיבא הוא איש הישראלי כביכול, ובן הישראלית זה אותה תפיסה של שלום, מדברת, הרבה הרבה דיבורים, כשמאחור הסכינים ודברים מאוד לא נעימים. מה אנחנו לומדים כאן? אנחנו לומדים מהשיעור הזה שפרשת שמיני פותחת בהשראת שכינה ומסיימת באמירה שאומרת אתה צריך להגיע עד הקצה הכי קטן במציאות. כל הקומה כולה צריכה להיות מקודשת, כל האדם כולו, ובזה נזכה בעזרת השם להשראת שכינה. חזקו ואמצו.